שלום, מה קורה אורן?
טוב, טוב מאוד, מה שלומך?
טוב מאוד, וואו, יותר מדי זמן לא הקלטתי פרק, פתאום עכשיו קלטתי את זה כשעשיתי סטארט ריקורד, וכזה יצא ממני השלום הזה של כאילו כזה, שם מאחוריי את כל הזוועות תבל, ופשוט מתמסר לאסקפיזם, כן. איזה כיף.
ככל וואו. שהשלום יותר ארוך, כך אנחנו יודעים מאיפה אתה בא.
זה כמו, השלום הזה הוא כמו תעלה, מהעולם החיצון לעולם, או מהעולם האמיתי לעולם החיצון, תלוי באיזה אטמוספירה אנחנו חיים כרגע. אז כן, השלום הזה היה קצת ארוך מהרגיל. מה העניינים? איך היה, הדבר ששמעתי את הפרק עם עידו, והיה ממש אחלה פרק, כאילו אהבתי את זה שעשיתם דיפ דייב על קבוצה ספציפית, כאילו אנחנו לא עושים את זה בכלל, לא עושים את זה בכלל, את האמת. עד עכשיו.
נכון, וגם לא נעשה את זה היום, אבל אולי זה, אולי אפשר קצת יותר. אני כן מרגיש שאנחנו ספציפיים.
לא, אני רק אומר, זה,
כאילו, יש לנו
אנחנו דעות. לא נעשה את זה היום, כי כבר תכננו את, את הפרק הזה, כאילו, עוד לפני שהספקתי לשמוע אפילו את הפרק עם עידו, אבל יכול להיות שנעשה את זה בעתיד, יש לי זה כמה קבוצות ש... יכול להיות מעניין לעשות עליהם דיפ דייב.
לגמרי, או גם באמת להביא אוהדים כמו חיג'ו, פשוט במקומי. כאילו, אני גם מרגיש שאנחנו כן ספציפיים, אני ואתה, כאילו, אנחנו כן נכנסים לעומק של שחקנים ושל קבוצות, פשוט הקונספט של
כן, כן,
קבוצה
כן.
היה כיף
אנחנו, עם עידו. אני לגמרי מסכים שאנחנו נכנסים לעובי הקורה הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים, כן. כנראה, לבריאות הנפשית שלנו, בכל נושא, אבל פה ממש כאילו, אתה יודע, לעשות זום אין שעה על קבוצה אחת, או קרוב לשעה, זה באמת, אני נהניתי, אז אני שמח שזה עשינו את זה, ושזה הפורמט הזה, אם יש איזה אוהד קבוצה שחייב לדבר על, ממש מרגיש צורך לדבר על הקבוצה שלו,
פתוחים להצעות.
דיאמס, כן, אולי נקרום לזה לקרות.
והזדמנות להודות לעידו, לחיג'ו, על הפרק, היה ממש כיף.
חד משמעית.
להפנות את אוהדי הפועל תל אביב, ליגה ישראלית לפודקאסט שלו, אמרו לו, תמשיך.
בהצלחה שיהיה. אז הפעם אנחנו לא נדבר על קבוצה ספציפית, אנחנו נדבר על הפליין, נתחיל לדבר על הפליין, והפליין הוא, אני חושב שהוא עשה שינוי טוב בליגה, אני חושב שהליגה לפני הפליין הייתה ליגה די מנומנמת בשלב הזה של העונה, זאת אומרת, זה השלב שכאילו ה-NCAA, כאילו הלוז בארצות הברית הוא כזה שיש פוטבול עד פברואר, ואז העונה הרגילה לא מעניינת, ואז העונה הרגילה מעניינת לקצת, ואז יש את ה-NCAA טורנמנט, ואז כאילו מתחיל הפלייאוף. והשנה אני מרגיש שכאילו יש עניין, פשוט כל הזמן יש עניין, כי ככה ה-NBA עובד, ו-MVP פתאום יש מלא דיונים על הדבר הזה כל הזמן, אבל אני מרגיש שהפליין הפך את הליגה ליותר תחרותית בבטן שלה, וקבוצות שהן בעונות קודמות כנראה היו מבטרות על העונה כבר, או לא מוצאות איזושהי סיבה להתחרות יותר, כמו וושינגטון לצורך העניין, או שיקגו, או פורטלנד במערב, היו עושות את זה, ועכשיו הם לא עושות את זה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים בעשר שנים האחרונות, אז השנה צפויות להיות, אם אנחנו מסתכלים על הבסקטבול רפרנס, על הפרוג'קטד סטנדינגס לסוף העונה, צפויות להיות 14 קבוצות, שהן בין 45% הצלחה ל-55% הצלחה, שזה בעצם המידל גראונד של הליגה, ומעולם לא היו יותר מ-10, כאילו ב-10 שנים האחרונות אף פעם לא היה יותר מ-10, ובדרך כלל היה פחות. אז כן יש איזשהו טרנד לכיוון הזה, של קבוצות מבטרות עליות ממש בינוניות, כאילו, אתה יודע, 30% הצלחה נגיד, 30-45% הצלחה, שזה כזה אזור טריטוריה של הוויזרדס.
אל תגיד בינוני.
או של סקרמנטו.
אל תהיה מהאנשים האלה שמשתמשים במילה בינוני כדי להגיד גרוע. בינוני זה באמצע. וזה בדיוק מה שקורה.
לא, כי גרוע, גרוע זה טנקינג, לא, גרוע זה כאילו, זה, סבבה. אתה יודע, זה יוסטון השנה.
בסדר, אני מקנטר פה, אבל 30 ניצחונות זה לא בינוני, כי בינוני זה 41 ניצחונות. זה מה שאני רוצה להגיד. כן, אני רוצה להגיד,
כן.
יש פה חיזוק של מעמד הביניים, זאת אומרת, יש פה חיזוק של הבינוני, ואנחנו באופן כללי, בעונה של 82 משחקים, חייבים מעמד ביניים חזק. זאת אומרת, זה לא נכון רק לכלכלה ביבי. אנחנו צריכים מעמד ביניים חזק, וה-NBA נתן לנו את זה עם עם הפליין. אנחנו כן עשינו איזה שהם ויתורים, וכן יש את כאילו עשינו, ה-NBA עשו ויתורים מסוימים, נגיד על שוק הטריידים, שהוא קצת נחלש מאז, נכון, יש לנו כבר, זה הולך להיות הפליין הרביעי, אבל כן אנחנו יכולים לראות, שהוא קודם כל עשה את מה שהוא היה אמור לעשות, זאת אומרת קבוצות שיכולות להילחם על מקום בפלייאוף, נלחמות על מקום בפלייאוף, בגלל הסיכוי הזה של גם מהמקום העשירי להשתחל פנימה. אפשר לדבר על אם זה, קודם כל, נכון, זאת אומרת, הוא השיג את המטרה שלו, בינתיים זה נראה כאילו, אין תופעות לוואי יותר מדי רעות למהלך הזה, מבחינת מה שהוא היה אמור להשיג ומה שקורה בפלייאוף.
כן. כאילו, אני חושב שבאמת הייתה איזושהי בעיה עם הליגה לפני הפליין, במובן הזה, שקבוצות, אתה יודע, מקום 11 במערב, בשלב הזה של העונה, לא היה, כאילו אם הם היו נגיד 6-7 משחקים עם מקום 8, אז פשוט אין להם יותר על מה לשחק.
כן.
ואני חושב שזה מצד שני גם מוסיף עוד משחקים, וכל משחק כזה, אתה יודע, בממוצע כל משחק NBA זה מיליון, 1.2 מיליון דולר הכנסות. אז במובן הזה זה עושה את העבודה. אתה יודע, מוסיף עוד כמה מיליוני דולרים לקופה, וכן, אני חושב שזה כאילו, העונה האפקט הזה הוא קצת יותר מורגש, כי זה לא רק הפליין כנראה תורם למעמד הביניים, זה גם יש הרבה קבוצות שאין להם אינטרס לעשות טנקינג, כי כולן עשו טריידים על הבחירות שלהם, אז כאילו, ברגע שאין לך שליטה על הבחירות שלך, אז התמריץ שלך לעשות טנקינג, יורד, אז נגיד הלייקרס לצורך העניין, אם היו פתחים את העונה 2, פתחו את העונה 2-10 או משהו כזה, ולא היה להם את הבחירה, והיה להם שליטה על הבחירה שלהם, אז זה היה משפיע כנראה על ההחלטות שלהם going forward, ואולי הם היו עושים משהו אחר עם העונה שלהם. אז זה אני חושב כאילו קצת אולי מצנן את ההשפעה של, כאילו נותן עוד רוח גבית להשפעה של הפליין, אבל בכל מקרה זה אפשר להכריז שמדובר בהצלחה, וזה בהחלט נראה כמו כיוון חיובי, והשאלה שמעניינת אותי לדעת, זה פחות כאילו בוא ננתח את הפליין לעומק, זה יותר כאילו מה הפליין הבא, זאת אומרת מה הרעיון הבא, השינוי הבא שיהיה בליגה, בין אם הוא על המגרש, או מחוץ למגרש, או במערכת תמריצים שיש בליגה, שיכול לשפר את המוצר, אני חושב שכן, בוא נדבר על זה קודם, כאילו האם אתה מרגיש שהמוצר צריך שיפור?
כן, אני גם חושב, כאילו אם לסגור את השיחה על הפליין, שהוא באמת, הבעיה שהוא בא לתקן או לנסות לעזור לטפל בה, זה האורך של העונה הרגילה לעומת כמה שהיא מעניינת אותנו. והבעיה, זאת אומרת, הוא עזר בזה מאוד, יותר קבוצות, כמו שאמרת, יותר קבוצות מנסות, ולאורך יותר זמן, שזה מאוד מאוד חשוב שיש תחרותיות. מצד שני, כמו שאתה מוביל אותי להגיד, הבעיה עדיין קשוחה והיא מחריפה, זאת אומרת, כנגד הרעיון של הפליין, יש לך גם את זה שהעונה הזאת היא המשך ישיר של זה שיותר קשה להוציא את הכוכבים לשחק, ויותר קשה לתת משמעות, יש איזה דילול כאילו של של החשיבות של העונה הרגילה לעומת הפלייאוף, שהוא מאוד מאוד בעייתי. זאת אומרת, אם אתה הולך להגיד לאוהדים שהעונה הרגילה לא חשובה, מספיק פעמים, בסוף הם גם יאמינו לך, והם יפסיקו לבוא, ויפסיקו לקנות את ולשלם על הצפייה, וה-NBA הגיע לשם. זאת אומרת, הפליין הוא עוזר, אבל הוא לא הפתרון כאילו לא פתר את הבעיה.
כן, שלחת אותי לשמוע את הפודקאסט של ניי דנקן עם אנדרו מרצ'נט, קראו לו?
כן, אתה תגיד את השם משפחה, אני לא הולך לנסות.
אני גם כנראה כאילו רצחתי לו פה את השם משפחה איכשהו.
זה יופי של פרק.
כן, ממש אחלה פרק, ממש מעניין, על, קצת על האקוסיסטם של הליגה ואיך החוזי טלוויזיה בעצם משקפים את, את העניין שיש סביב הליגה, ומצד אחד החוזה הבא אמור להיות מאוד 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 גדול, ואפילו יותר גדול למה שהיה ב-2016, ומצד שני יש בעיות עומק, לא רק ב-NBA, אלא באופן כללי בצריכת תוכן שהוא long form, עם המון המון הפסקות באמצע, ושהכוכבים לא משחקים, כאילו אתה לא יודע על איזה משחק טיפול, כאילו אני חושב שנגיד איזה נורא זה לתכנן נגיד טיול בר מצווה עכשיו, שאתה רוצה ללכת לראות משחק NBA, וכאילו אתה אומר יאללה אני אדקור את מילווקי נגד גולדן סטייט, כאילו אני זוכר שהסתכלתי את זה בתחילת העונה, ואמרתי אולי אני אסע, אתה יודע, במרץ, מילווקי גולדן סטייט וזה, ויאניס בסוף לא לשחק. אז זה הדברים האלה שהם מאוד מאוד בעייתיים כרגע בליגה. וזה בעיות שכנראה נראה את האפקט שלהם רק עוד הרבה שנים, ואז יש את הדיון הזה של האם לקצר את העונה הרגילה, כאילו של, שדיברנו על זה כאילו כמה וכמה פעמים, שהדיון הזה הוא תיאורטי, כי זה המון המון כסף, דיברנו על זה מקודם, זה 1.2 מיליון דולר למשחק, בממוצע, ממחירת כרטיסים למשחק עונה רגילה. אז שמעתי את ני דנקן בפודקאסט הזה, שהוא אומר, הרעיון שלי זה לצמצם את העונה ל-58 משחקים, כאילו בוא, פשוט נגיד לבעלים, בואו תקחו תספורת של, של כמה עשרות מיליוני דולרים כל אחד, ופשוט זה משהו שהוא לא סביר, כאילו אני רוצה שזה יקרה, אני חושב שזה נכון שזה יקרה, אני חושב ש-58 זה הרבה יותר הגיוני ב-82, אבל פשוט אני רוצה שגם נשאר בגבולות ה... ריאלי, ולא פשוט נגיד, כן, כאילו אתה אמרת איזה פעם, כאילו, בוא פשוט נשחק בלי כוח משיכה, כאילו זה כנראה יישאר 82 משחקים, או להפך, אני אפילו רואה רק את הליגה מוסיפה, עם כבר עם ה-in-season tournament וכאלה. הרעיון שאני חושב שאולי כאילו יכול, אתה יודע, לגשר על הפער הזה, זה פשוט לקצר את הדקות, כאילו, קודם לשחק 48 דקות, בוא נשחק 40 דקות, בוא נשחק אפילו פחות מ-40 דקות, כאילו, זה גם מקצר את הבשך של המשחק. כן, אני התחלתי, אני כבר בפנים.
אז אמרנו כבר שאתה, שכולנו, אנחנו פשוט, הרעיון של הפרק הוא, שאתה מביא רעיון ואנחנו מדברים עליו, ואז אני מביא רעיון ואנחנו מדברים עליו, נכון?
כן, אני חושב שאני מעריך את האינטליגנציה של השומעים, של המאזינים שלנו מספיק, כדי שהם מבינו את הרעיון עד השלב הזה.
סבבה.
כן, כאילו, מבחינתי, באמת, אני חושב שה... סבבה. אני כאילו, מבחינתי, אחת הבעיות הגדולות, כרגע זה שהחוויה הצפייה היא לא... זה ארוך מדי. כאילו, זה פשוט ארוך מדי. זה, אתה יודע, לכולנו, ה-attention span שלנו התקצר משמעותית, מאז שהתחלנו להסתובב עם פלאפונים, וזה קשה ל... to pull through 3 שעות של משחק כדורסל, ברוטו. אני חושב שלקצר את זה ל-40 דקות, אפשר לדבר על הדקות ספציפית, אבל הכמות ספציפית, אבל 40 דקות פשוט נראה לי הגיוני, כי זה כאילו מה שאנחנו מכירים מאירופה. זה לא יפגע בהכנסות ממכירת כרטיסים, כי עדיין אנשים יבואו לראות את המשחק. זה אולי יפגע, אתה יודע, אם יהיה קצת פחות טיימאוטים, אז אולי כאילו בזה, כאילו זהו קצת... קצת יהיה שם איזו ירידה, אבל
כאילו בפרסומות.
זה בטח לא באותו סקייל, ובפרסומות, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה שזה ממזר את הסיכון לפציעות, כאילו, פחות דקות, זה פחות distance travel, התיאורטית אמור להוריד את הסיכון לפציעות, שזה בסופו של דבר אחד הדברים הכי כואבים כרגע בליגה, שה-load management בעצם מנסה לפתור, ובעצם מייצר בעיה אחרת שהיא, הליגה מנסה עכשיו כאילו לרבע את המעגל הזה. אז אני כאילו, זה בעיניי השלושה, אם אתה צריך להגיד לי, תייצר לנדינג, תייצר כאילו איזשהו בריף לדבר הזה, ותנסה לשכנע מה הבולט פוינט שלך, זה לא פוגע בהכנסות ממכירת כרטיסים, זה ממזר את הסיכון לפציעות, זה מקצר את משך המשחק, הופך את החוויה הצפייה ליותר כלילה. אולי. הדבר היחיד, ואני אתן לך כאילו לנגח אותי, זה שיכול להיות שדווקא זה יעלה את הסיכון לפציעות.
כן.
כי אתה מוריד את כמה דקות, כל פוזיישן הופך להיות יותר משמעותי.
גם
עוד משהו, כאילו כן, לא רק שפתאום אינטנסיביות יותר גבוהה.
גם הכוכבים לאו דווקא ישחקו פחות, יהיו פחות דקות שהם ינוחו אולי, כאילו, אם עכשיו אנחנו רואים שהגענו לאיזשהו מקום שה... זאת אומרת, קיצור, אני לא חושב שזה רעיון כל כך טוב, אני כן מופתע מזה שאנחנו עדיין עם הפער הזה בין ה-NBA לשאר העולם, מבחינת כמות דקות של משחק כדורסל, זה כן הזוי, וכן מרגיש לי מאוד טבעי שזה יהיה 40 דקות, אני מבין למה, ואני אוהב את החשיבה מחוץ לקופסה, כאילו הדרך לא לפגוע בזה, אבל יש לי כמה בעיות עם זה, ואחד מהם זה זה שאתה מתעלם מהצורך של אמריקאים לספור דברים, ולהשוות אותם לפעמים אחרים שבהם הם ספרו דברים, ואיך שזה ישפיע מבחינה היסטורית על דפי הסטטיסטיקה וההיסטוריה, ואתה איש של המספרים, אז זה מפתיע אותי שלא הבאת את זה כטיעון שלי, אבל אני גם...
זה לא טיעון בעיניי, זה לא טיעון בעיניי.
אני מזכיר, אבל אם אנחנו מדברים פה על לקצר את להוריד משחקים וזה שזה לא ריאלי, אז להוריד את זה ל-40 דקות זה אפילו פחות ריאלי בעיניי, ואני אסביר אחר כך בהמשך אולי למה, אבל אני גם חושב שהכוכבים לאו דווקא צריכים לשחק פחות, זאת אומרת, מבחינת מאמנים, ומבחינת, זאת אומרת, המאמנים, כל דקה שהכוכב שלהם על הספסל עולה להם בסערות ובשנים מהחיים, כאילו, סערות מהראש ושנים מהחיים, וכל דקה שמאמן, שאתה יודע, מאמן הכושר מצליח להוריד לכוכב שלו ממשחק, כאילו, בדם יזע ודמעות, אז כאילו, עכשיו ירדנו ל-40 דקות, אז מה? ג'יימס עדיין יכול לשחק, לברון יכול לשחק 36 דקות, מה הבעיה? שינוח, זה, וגם אני מזכיר,
כאילו זה יוריד את הדקות של אוסטין ריבס.
כן, בדיוק, ואז אתה לא באמת, וכמו שאמרת קודם, מעלה לך את החשיבות של כל פוזיישן, מוריד את הדקות שהכוכב אשכרה נח בהם ומחלים, והגוף שלו מחלים תוך כדי המשחק, ואז אתה מסוכן, זה מסוכן ככה. והדבר הבא, זה היה, רגע, שכאילו, טוב, אז זה, גם אני אזכיר, אז לברון אומר נגיד, שבשבילו הדקות פחות רלוונטיות, בשבילו יותר חשוב כמות הפעמים שהוא קם, כאילו לשחק, שאתה לא פותר
לו את זה. כן, כמות טיסות נגיד לא תרד.
כמות טיסות לא תרד.
כמות טיסות נשארת אותו דבר.
והמשחקים, כאילו כל ההכנה שאתה צריך לעשות לקראת המשחק, כל האימון, כל המאמץ, כאילו הפיזי, אתה הורדת את האורך שלו, אבל לא את העומס. לא יודע, נקרא לזה, קיצר הבנת. אז במובן הזה זה מפריע לי גם. וכן, בקיצור, מרגיש לי לא אפוי עדיין הרעיון הזה. אני מעריך את הבולט פוינטס, עדיין קשה לי עם הרעיון הזה.
אני פשוט חושב שזה משהו שכאילו, לפני שאנחנו מקצרים את העונה הרגילה, אולי שווה לעשות את זה קודם, כאילו. והטיעון של הסטטיסטיקה הוא כאילו בעיניי, זה לא טיעון, כי פשוט ספור הכל פר 36 דקות, מה זה משנה? אז גם ככה עושים את זה.
זה סבבה, באותה מידה כאילו, אני יכול להגיד, צחקו 58 משחקים, זה הרבה יותר רגיוני, כאילו, מכך וכך וכך. אני מדבר על איך שהקהל האמריקאי הוא רגיל לצרוך את הזה, וזה כן חלק, זה כן נדבך מאוד מאוד משמעותי מבחינתו.
אני חושב שזה פשוט בעיקר במעגלים שאנחנו שומעים, כאילו, כן, שאנחנו אוקיי, עוקבים אחריהם, זה קריטי, שם. כאילו, בסוף, הוסיפו את הפליין, יש עכשיו עוד בסיזן טייפ ב-NBA.com, יש עוד ערך, כאילו, זה מפריע ליותר מדי אנשים, לא נראה לי, כאילו, אומרים, אין היסטוריה, זה לא עונה רגילה, זה לא פלי אוף, בהתחלה היה איזה דיבור על זה, אבל זה לאף אחד לא באמת, כן. כולם מתרגלים לדברים חדשים נורא נורא מהר. אנחנו מנרמלים את את המציאות נורא נורא מהר, לטוב ולרע. סבבה, אני מקבל את ההערות שלך, ואני חושב שזה לא פתרון מושלם, אבל אני חושב שזה מסוג הדברים שהליגה צריכה להתחיל לחשוב עליהם, לחשוב על איזשהו פתרון שהוא מקצר משהו, כאילו הוא לא, אי אפשר רק להוסיף דברים כל הזמן.
אני לגמרי איתך, ואני גם רוצה להגיד שאם אני אדם סילבר, ואני חושב שזה קצת מהות הפרק היום, נכון? כולנו אדם סילבר היום?
לא הייתי אדם סילבר.
אז הייתי מסתכל על זה מאוד ברצינות, והנטייה שלי להסכים איתך שזה רעיון טוב, סבבה? אז אני כן בצד שלך בזה, אני פחות בצד של כמה ריאלי זה. אני גם, אוקיי, סבבה, קיצור, אתה רוצה שנמשיך לרעיון הבא? אוקיי. עכשיו תורי, במבנה שלנו. אז אני גם מזהה את אותן בעיות כמוך, אבל אני רוצה לקחת אותנו לכיוון אחר. הבעיה שאני מנסה לפתור הפעם היא לא האורך של העונה הרגילה, אלא הפערים בין הגנה להתקפה, שמרגיש לי מחריפים למקום, לנקודת על חזור אולי כמעט, מבחינת, אנחנו מדברים על ההתקפות היום בתור ההתקפות הכי פוריות בהיסטוריה, ויש בזה משהו שהוא מאוד מרגש וכיפי, אבל צריך לזכור שהן לא הכי טובות בהיסטוריה, הן כן, אבל הן הכי טובות בהיסטוריה ביחס להגנות שהן מולן. עכשיו, אני אגיד שהן גם הכי טובות בהיסטוריה בצורה אובייקטיבית לדעתי, כי ההגנות של היום הן הכי טובות בהיסטוריה גם, אבל עדיין הפער הזה הוא בעייתי בעיניי. גם אם המשחק במצב הכי טוב שהוא היה מבחינה טכנית וטקטית, אני עדיין חושב שההגנות משחקות עם יד קשורה מאחורי הגב, באופן שהוא בעייתי, והוא יוצר חוסר איזון שייצור בסופו של דבר איזשהו, קודם כל אני מציג את הבעיה, אני לא יודע למה, אבל החוסר איזון הזה ייצור איזשהו סטלמייט כזה, דעיכה, צעידה במקום, והמשחק יפסיק להתפתח אם אנחנו נמשיך ללכת בכיוון שבו ההתקפה לא צריכה להתאמץ כדי לעשות נקודות. זה נכון עד גבול מסוים, אבל חשוב להגיד. אתה מסכים איתי שזו בעיה?
אני לא בהכרח מסכים שזאת בעיה. כאילו, אני מסכים שזאת המציאות. אני מסכים שכאילו ההתקפות, בוא נגיד אם אנחנו מסתכלים על ההתקפה הממוצעת היום לעומת ההתקפה הממוצעת ב-2010, אז ההתקפה הממוצעת היום היא פי כמה וכמה יותר טובה, ההגנה הממוצעת היום היא יותר טובה, אבל היא לא פי כמה וכמה יותר טובה.
נכון.
ההתקדמות שההתקפות עשו לעומת ההגנות היא משמעותית יותר גדולה. עכשיו השאלה אם זאת בעיה, זה כבר אתה יודע, תלוי בעיני המתבונן, כאילו אם זה מישהו ש... אני מניח שהרבה מאוד אנשים נהנו מהמשחק של סקרמנטו מול הקליפרס, כאילו זה לא איזה משהו שהיה סבל לאנשים. מצד שני, כאילו אם יש אנשים שמצד שני כאילו מאוד אהבו את הקרבות שברים שהיו ב-90s בליגה וה-Bad Boys Pistons והגנות שהן הגנות ברזל שאתה יודע, שומרות קבוצות מתחת ל-90 נקודות כל משחק.
אני לא מדבר.
היה פעם, אני זוכר, לפיסטונס היה איזה רצף, אתה זוכר עליהם, איזה רצף של איזה שישה משחקים עצוב שהם שמרו את הקבוצות מתחת ל-70 נקודות או משהו כזה, כן. משהו פסיכי לגמרי. אז אני, אוקיי, נגיד, אני יכול לקבל את זה ש...
לא, אני רוצה שנבסס את זה שזה איש.
לאחוז מסוים מהפלושייה, זאת בעיה.
אני באמת, אני יודע שאני אולי בעמדת מיעוט שם, בגלל זה אין לי בעיה לבזבז זמן על החלק הזה. אני חושב שיש כאן, שבחוסר איזון הזה, זה לא, אני לא בהכרח אומר... אני רוצה לקחת אותנו אחורה לשנות ה-90, אני לא רוצה יותר מכות, אני לא רוצה יותר יותר משחקים של 90-92, זאת אומרת זה לא הכיוון. אני רוצה לחזור לאיזון, אני רוצה לחזור לזה שההתקפה באה עם משהו חדש וההגנה מתמודדת איתו, ואז ההתקפה מוצאת קאונטר, מוצאת אקשן ריאקשן, אוקיי? אני מרגיש שעכשיו אנחנו באיזשהו מיסמץ' בין מה שההתקפה יכולה לעשות לבין מה שההגנה יכולה לעשות כדי להתנגד לזה, וזה בולם את ההתפתחות, זה בולם את מעט מאוד את האבולוציה של המשחק. זה עוד לא משהו שאנחנו רואים, אבל אני מזהה את זה בתור משהו שהולך לקרות אם אנחנו נמשיך לשחק ככה. אני גם רואה עוד בעיה שזה מייצר, זה הומוגניות, שאנחנו תמיד כועסים על כולם שמשחקים אותו דבר, וזה בגלל שיש פתרון, כאילו, פשוט אתה נותן את הכדור לשחקן הכי מהיר וכזה שיפטי בקבוצה שלך, והוא יכול לעבור את השחקן שלו בלי שום בעיה, ואז לייצר יתרון משם, אז אפשר להגיע למקומות האלה בכל מיני כיוונים, אבל סך הכל זה מה שאנחנו רואים, ההגנה לא יכולה לשמור את הכדור מקדימה, נכון? בדיוק חשבתי על זה עם סטף קרי, שאם סטף קרי לא יכול לעבור אותך בכדרור, סימן שאתה לא קרוב מספיק. זאת אומרת, אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, אם סטף קרי לא יכול ממש לעבור אותך בלי מוב, פשוט לרוץ קדימה ולהיות לפניך, סימן שאתה לא, סימן שאתה רחוק מדי והוא יכול לזרוק, שלשה. אז זה המצב, ובגלל זה אני מרגיש כאילו הפער הזה הוא מאוד בעייתי, והמספרים בפירוש מראים שיש פער. והפתרון שאני מציע, כדי לתת להגנה את השיניים שלה בחזרה, או קצת לשייף לה את הציפורניים, אני לא יודע מה המטאפורה שאתה בוחר, והפתרון שאני מציע זה לאכוף את החוקים יותר טוב, וגם לאכוף את החוקים כאילו הקיימים יותר טוב, החוקים של המשיכה ושל הצעדים, והדבר, כאילו, אני חושב שאם נעשה את זה, אנחנו כבר נהיה במקום הרבה הרבה יותר טוב, כי ואולי גם קצת לדייק את החוקים של הגנה בפרימטר, כאילו בחוץ, כי כרגע אסור לשים יד, אבל לפעמים שמים יד, ולפעמים שורקים על זה, ולפעמים לא, מייצר חוסר עקביות והרבה כעס, אבל כרגע אסור לגעת בשחקן שעם הכדור על קו השלוש, וזה נראה לי לא מנוגד למהות המשחק, וגם מאוד בעייתי מהסיבות שהסברתי. אז אני חושב שאם נתחיל בלשרוק משיכה אחת כל משחק, פשוט כדי לעצור את הסחף הזה, וראינו את הליגה מנסה קצת מתנסה עם זה.
כן, אני מרגיש שהשנה דווקא יש יותר...
היה בהתחלה. היה בהתחלה, וזה היה ה-point of emphasis. אני חושב שירדנו מזה קצת בצורה שהיא מהירה מדי, ו... חשוב להגיד שזה משהו שקרה באופן הדרגתי, בלי ש... זאת אומרת, כל פעם יש איזשהו שינוי בהסתכלות על החוקים, אבל החוקים עצמם לא השתנו משמעותית מבחינת צעדים ומשיכה, כמו שהשחקנים פשוט דחפו את הגבולות האלה בצורה מאוד הדרגתית, עד שהגענו לאיפה שאנחנו היום, שאם היית עושה מה שאתה עושה היום בשנות ה-60, היה לך עיבוד בכל התקפה, כאילו. נכון? זאת אומרת, זה לא חוקי היה לכדרר ככה או לזוז ככה. אז אני לא אומר שנחזור לימי ג'ון הבליצ'ק ובוב קוזי, אבל אני כן רוצה לשמור אותנו איפה שאנחנו, ואולי כן קצת לחזור אחורה מבחינת מה שמותר בצעד וחצי או באיסוף של הכדור. וזה סופר בומרי מצידי להגיד, אבל מי שמכיר אותי יודע שאני גדלתי על ברכיהם של הסטריט בולרים של אנד וואן, ועשיתי מיליון דברים לא חוקיים מאוד מאוד על מגרש הכדורסל כשהייתי משחק בתור נער, אז אני לא בא משם, אני בצד של הכיף, ועדיין אני מרגיש כאילו המשחק קצת יוצא מהאיזון של מה כדורסל אמור להיות. זאת אומרת, נייסמית, שהוא בנה את המשחק הזה והוסיף לו את הכדרור, האפקט של זה היה לייצר משחק יותר קבוצתי, ואני מרגיש שעכשיו, בגלל שהכוח של שחקן עם הכדור הוא כל כך יותר גדול, דיברנו על זה גם מבחינת ההגנה והחוקים שם, אז אני מרגיש כאילו ההומוגניות של המשחק היא גם הולכת למקום מאוד סוליסטי, והייתי רוצה שהפתרונות יהיו יותר קבוצתיים, וזה יהיה מעניין הרבה יותר, וגם יותר יפרה פתרונות חדשים. זאת אומרת, לא סתם לשחק יותר קבוצתי, כי לשחק לבד, אנחנו כבר יודעים איך זה נראה ומה כיף בזה ומה האפשרויות. אני חושב שלשחק קבוצתי יש הרבה הרבה יותר אפשרויות כאילו של לעשות דברים מעניינים, וכרגע אנחנו קצת, זה קצת נמנע מאיתנו. מה אתה חושב על האקסטרה בומריות שאני מוסיף שם בסוף?
אני מבין את הרעיון שזה מתקדם בכיוון בעיה, שזה כרגע אולי לא, הפרופורציה של זה עדיין לא מספיק גדולה בשביל שזה יחשב בעיה, אבל זה כאילו בדרך לשם, כי זה בעצם מעט את ההתקדמות, את האבולוציה. השאלה אם כאילו זה, ואני גם מכבד את ההצעה, היא הצעה שמרנית יחסית.
כן, פשוט בואו נעשה את מה שכתוב, כן.
בואו נשנה את החוקים, בואו פשוט כאילו יש חוקים, בואו נשים עליהם טיפה יותר דגש. אני גם חושב שאולי כאילו פשוט צריך לתת לשוק לעשות את שלו כזה, כאילו אולי לא צריך להתערב, כאילו יכול להיות שפשוט הקבוצות, כאילו בגלל שההגנה עכשיו הופכת להיות איזשהו lost art כזה, סוג של, אז אולי יהיה יותר ערך לשחקני הגנה טובים, שיכנסו בליגה, כאילו,
ונגיד
ווקר קסלר כזה, כאילו, הוא נבחר איזה 16 בדאפט, אבל הוא כנראה אחד הרוקיז, הוא לא יודע, יהיה לו קולות לרוקי העונה לפי דעתי, כי הוא כאילו,
כן.
פשוט שחקן הגנה ממש ממש טוב.
אבל גם אז השחקנים כאילו... השומרים הכי טובים, הם מאוד מאוד מוגבלים, זאת אומרת, אתה רואה, שאם המאצ'אפ שלי הוא לוקה דונצ'יץ' מול מיקל ברידג'ס, אז אני במקום טוב, כאילו, אם המאצ'אפ שלי הוא סטף קרי על מרקוס מרט, אנחנו במקום טוב. זאת אומרת, זה לא שהם נועלים את השחקנים האלה וצריך כאילו זה, חוץ מזה שיש לך עכשיו את האפשרות של פשוט לקלף אותם מעליך עם מיליון חסימות, וגם כן אולי שם שווה להתעכב, כאילו קצת יותר לדייק את החוקים של חסימות לא חוקיות, כדי לצאת מזה, אבל זאת אומרת, אני לא מרגיש כאילו שחקני הגנה, למה אנחנו תמיד מדברים על שחקני התקפה בתור השחקנים הכי טובים בעולם? זאת אומרת, למה רודי גובר אף פעם לא היה יותר מהשחקן ה-16 הכי טוב בליגה, גם בגלל שהתקפה אישית פשוט שווה כל כך הרבה יותר מהגנה אישית. ואני לא מדבר רק על הגנה, כאילו הגנה אינדיבידואלית, אני מתכוון, לאו דווקא הגנה על השחקן שעם הכדור, אלא גם מגנים קבוצתיים, יש להם השפעה שהיא מינורית לעומת הקווין דורנטים, הלברון ג'יימסים, הג'יימס הרדנים של העולם, וזה מרגיש לי מוגזם, ואני חושב שהצבעתי על הסיבות, כאילו של איפה זה פוגע בנו.
מקבל, יאללה, תאכפו את זה יותר, תהיו קצת יותר, נגיע לשופטים עוד גם אחר כך. חוזרים אליי?
כן.
אוקיי, אז אני קודם כל גם כן,
רציתי רק להזכיר את ההגנה האזורית בתור דוגמה טובה, למתישהו שחיזקנו את ההגנה, וזה חיזק את ההתקפה. זאת אומרת, זה לא רק איזון, אלא זה גם הדרך של האבולוציה הזאת שאני מדבר עליה, האקשן ריאקשן הזה. כולנו פחדנו מההגנה האזורית שנכנסה בתחילת שנות ה-2000, שהיא תבלום את המשחק ולא יהיה פתרון. לא, התקפות פשוט השתפרו, והם השתפרו בצורה יותר קבוצתית. כאילו, סליחה, פשוט עברתי על הנוטס וראיתי את זה עכשיו. וזהו, תמשיך.
אז אני גם כן אעשה קודם, אני אנסה למצב את הבעיה קודם, לפני שאני מגיע לפתרון. ואני חושב שאחת הבעיות שאני רואה לפחות ב-NBA בשנים האחרונות, זה שיש פחות ופחות סינרגיה בין שחקן לקבוצה. זאת אומרת, השחקנים שאני הכי נהנה לעקוב אחריהם, זה יאניס וסטף. ומעבר לסגנון משחק שלהם, והאופי שלהם ודברים כאלה, אני חושב שיש משקל לזה שהם משחקים באותה קבוצה לאורך כל הקריירה שלהם.
למה?
מה זה?
למה?
כי יש אלמנט של המשכיות, שאני בעולם האמיתי, כאילו אני לא חושב שהוא כזה משנה, כאילו הוא לא משנה, אנשים עוזבים את העבודות שלהם כל שנתיים, שלוש, ומתחילים משהו חדש, אבל אני חושב שבקשר בין אוהד ספורט לקבוצה ולסיפור, יש משמעות לסיפור שהוא קורה באותו מקום. והוא לא כל פעם משנה עכשיו, אוקיי, מחליפים את הבמה, מחליפים את כל הקאס של השחקנים, ועכשיו רק הכוכב של הסדרה עובר למקום אחר, ועכשיו אתה צריך, אוקיי, אהבתי את השחקן הזה בסדרה הזאת, עכשיו אני אראה את הסדרה הזאת. כאילו, יש איזשהו אלמנט לראות את אותה סדרה כל הזמן, ולהיות חלק מהכישלונות, ואז גם ליהנות.
אבל זה נחשב אותה סדרה גם אם אנחנו מחליפים את כל שחקני המשנה סביבו, זאת אומרת, כל עונה, זאת אומרת, אני מרגיש שלילארד הוא גם דוגמה טובה לזה, והוא באמת מדבר על הקשר עם האוהד, ועל לבנות משהו כקהילה, אבל הקבוצות של לילארד, אם תסתכל בהתחלה, כאילו, לאורך השנים הן מתחלפות בקצב, כאילו, מטורף, זה עדיין אותו דבר בשבילך, אתה פשוט אוהב לראות אותם עם אותה חולצה?
זה לא אותו דבר, אבל זה גם הרבה יותר טוב בעיניי מעכשיו אם דמיאן לילארד היה משחק באורלנדו. כאילו, לילארד אמר את זה טוב אצל ג'י ג'י רדיק, הוא אמר כאילו, כולם רוצים שאני אעבור קבוצה וירדוף אחרי האליפויות, אבל אם אני אזכה באליפות, אז כולם יגידו שזאת האליפות הזאת לא שווה כלום, כמו שקרה לקווין דורנט. ואם אני לא אזכה באליפות, אז סתם עברתי קבוצה ועקרתי את החיים שלי ממקום שאני אוהב לגור בו, והמשפחה שלי חיה בו, וכאילו, וטוב לי פה. אז כאילו זה כזה lose-lose situation כזה. אבל אם אני חוזר רגע למה אותי זה מרגש, כאילו, יכול להיות שזה לא משהו שהוא כאילו, אתה יודע, חוצה יבשות וחוצה דפוסי אישיות, אבל אני כאילו, אני זה הכי מספק אותי, זה מעורר בי השראה. נגיד, ההנאה שלי מהקריירה של דורנט בעיניי, לא ממשה את הפוטנציאל שלה, בגלל שהוא שכיר חרב, הוא לא מזוהה עם הקבוצה. כאילו, אני לא יודע, כאילו, מה, כל הקבוצות שלו יפרישו את הגופייה שלו, אף אחת מהן לא תפריש את הגופייה, אני לא יודע, כאילו, אתה מבין? זה כזה, משהו מוזר כזה. ודורנט בעיניי, זה השחקן הכי מוכשר אי פעם, שדרך על פרקט, הוא הכי מוכשר אי פעם. זה פשוט דיסוננס קוגניטיבי שנורא קשה לי להתמודד איתו. אני חושב שאפילו לברון, שהפכת שכירות חרב לאופנתית, יסכים שהאליפות שלו עם קליבלנד היא האליפות עם המשקל הסגולי הכי גבוה בקריירה שלו, ואולי הכי גבוה, אתה יודע, אם נעשה דירוג של האליפויות הכי עוצמתיות באי פעם, זה יהיה גבוה שם.
ואתה חושב שזה
היה
ככה?
כי היה לו חיבור עמוק יותר עם הקבוצה,
אבל היה לו חיבור איתה כי הוא נולד שם, לא כי הוא נבחר שם בדראפט. זאת אומרת...
אז אצל לברון זה, אתה יודע, זה מקרה מאוד מאוד קיצוני, אבל נגיד דמיאן לילארד, מן הסתם, אם איכשהו באיזה דרך נס הוא ייקח אליפות עם פורטלנד,
כן.
זה יהיה כמו אליפות של דרק בדלאס, זה כאילו אליפות מאוד 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 עוצמתית, ובעיניי זה ערך ששווה לקדש אותו, כאילו אני חושב שכולו,
כן.
אני חושב שזה, אנחנו רוצים עוד אליפויות כמו אליפות של דרק בדלאס, אנחנו רוצים פחות אליפויות כמו אליפות של קוואי בטורונטו, כאילו אני חושב אבל... שזה... כאילו אם אני שם את שני הדברים האלה על המשקל.
זה קודם כל כמה דברים. אני חייב להסכים שאני חושב שזה יותר אישו שמפריע לך, כאילו אדם סילבר יובל עוז, מאשר אדם סילבר אוניברסלי. ואני אגיד לך למה זה מפריע. קודם כל, כי השחקנים, כמו שאמרנו עם לברון, הם לא בוחרים את הקבוצה של עצמם, כשהם נכנסים לליגה, ככלל. וזה... זה אישו אנטי-קפיטליסטי, אנטי-חופש, בעייתי לכשעצמו. אבל אם הם היו מסוגלים לבחור את המקום עבודה שלהם, ואז היית אומר להם, עכשיו תנצח פה, אז סבבה, אני יכול כאילו להזדהות איתך ולהבין מאיפה אתה בא. אני מבין את החיבור לקהילה ואת החיבור למקום בצורה אחרת. והעובדה שהם לא בוחרים את זה, בעיניי נותן להם עוד יותר זכות, כאילו גם כוח, גם ככה יש להם, לבחור את המקום עבודה הבא שלהם, לפי הסטנדרטים והפרמטרים שהם מוצאים לנכון, וזה משהו שאנחנו חייבים להם, לא רק כאוהדים, אלא גם כבני אדם. אז זה אחד. הדבר השני, זה שלא תמיד הבחירה שלי בין אליפות של דרק, לבין אליפות של שכיר חרב, ואני גם אגיד שהמושג שכיר חרב מעצבן אותי, כי כולנו שכירי חרב, אז זה פשוט לצבוע, לתת טעם רע למשהו, כאילו, כולנו עובדים, כולנו עושים את העבודה שלנו בשביל כסף, גם הם עושים את העבודה שלהם בשביל כסף, אני לא חושב שזה פייר לבקש מהם לפעול ממניעים אחרים. אז באופן כללי, אני הוצאתי את הטרמינולוגיה הזאת משימוש אצלי במאמרים שלי, וזו הסיבה, אבל אני אגיד על ה... כאילו, נגיד קווין גרנט, הוא לא היה זוכה בשום דבר במנסות אף פעם, אני חושב. ואני חושב שבאיזשהו שלב כל הפרנצ'ייז וכל האוהדים, הוא הפך להיות יותר גדול מהפרנצ'ייז ברמה כזאת שהם רצו שהוא ילך, והם רצו שהוא יצליח במקום אחר. ויכול להיות שגם ללילארד זה יגיע בסוף, אני לא יודע, או לדרק זה היה מגיע בסוף, שפשוט, אוקיי, לך, אתה יודע, תמצא את ה... תטעם את הטעם הזה, גם אם זה לא הדבר האמיתי כאילו של לעשות את זה פה. למשל.
אני לא מדבר על זה שאני חושב שצריך לעזור לשחקנים שנשארים באותה קבוצה לקחת אליפות עם הקבוצה שלהם. כאילו אני אומר, אני חושב שיש, בניגוד לדוגמה של העולם התעסוקה הרגיל, שבו אנשים כאילו יכולים לעבור עבודה מתי שהם רוצים והכל, דבר ראשון, אני חושב שזה לא נכון ההשוואה הזאת, כי לאף אחד לא אכפת איפה אני עובד. אף אחד לא, זה לא משפיע על אף אחד אם אני עובר עבודה, אין לי אוהדים, אם אני עכשיו מתפטר מהמקום עבודה שלי ועובר למקום אחר, זה לא משפיע על אף אחד חוץ ממני, זה לא משנה לאף אחד חוץ מלחשבון לינקדין, לאנשים שעוקבים אחרי בלינקדין.
אנשים שהם לא מכירים אותך, שאתה לא מכיר, פשוט שורפים לך את החולצות המשובצות מתחת.
שורפים את הקורות חיים שלי. כן.
בגד את הבן.
נבלה, בוגד, שולחים לי מכתבים בקומיק סאנס.
כן.
זה לא קורה.
אוקיי, סבבה, יש להם אימפקט בקהילה שלהם, יש להם, סבבה.
יש, זה למה אני חושב שיש ערך לייצר סינרגיה בין שחקן לקבוצה. אני חושב שבספורט יש הרבה יותר ערך מזה מבין, לא יודע, אם אני עושה סינרגיה בין עובד למקום עבודה
רנדומלי. כל דבר שהם עושים יש יותר ערך, כי אתה מכיר אותם, ואתה לא מכיר סתם אנשים. סבבה, כאילו הם אנשים חשובים. אתה לא הולך לבקש משחקן בהוליווד להתחייב לוורנר ברדרס או לדיסני או לוואטאבר, פשוט בשם הנאמנות למוצר, או למרוול, MCU, לא אכפת לי כאילו מהשטויות האלה, אולי זה כן דבר, אני לא מבין בדברים האלה, אבל זאת אומרת, זה מגוחך להגיד שאתה צריך להיות מזוהה עם המותג שאתה מייצג לרמה כזאת שאסור לך, כאילו, אתה יודע, במיוחד,
אני לא אומר שאתה חייב להיות מזוהה, אני אומר, זה משהו שהליגה צריכה לעודד, אני חושב שזה משהו שהליגה צריכה לתמוך בו, ואני חושב שהיום היא לא תומכת בו, אני חושב שהיום היא, כאילו, אני חושב שזה הנקודה, אני חושב שהליגה לא מספיק נותנת את היתרון הביתיות לקבוצה, ל-incoming team. ואני אסביר, אני חושב שההצעה שלי כזה היא מורכבת, יש כמה, הפתרון שאני מנסה להציע לדבר הזה הוא כמה, יש לו כמה שכבות. אז אחד, זה להקשיח את הקריטריונים לסופרמקס. למה להקשיח את הקריטריונים? הקריטריונים היום למי שלא מכיר, דבר ראשון, הסופרמקס זה משהו שנכנס אחרי שקווין דורנט עזב את אוקלאומה סיטי ב-2016, והוא עזב כי זה היה הגיוני לעזוב מבחינה מקצועית, אבל גם מבחינת פיננסית ל-OKC לא היה יתרון משמעותי על פני קבוצות אחרות, כי זה לא איזה שוק גדול. אז קבוצה עכשיו יכולה להציע עד 35% מהתקרה לשחקנים שנבחרו ל-All-NBA, או בשנה הקודמת, או ב-2-3 שנות הקודמות, או שהוא זכה ב-MVP. דורנט מן הסתם היה qualifies לדבר הזה. עכשיו, התנאים אבל הם לא מספיק קשים, כאילו, זאת אומרת, מספיק שעשית All-NBA, סרטים All-NBA, פעם אחת, בעונה הנכונה, כאילו, בעונה שאתה בדיוק eligible להיות לסופרמקס, ואתה זכאי, וזה מה שקרה נגיד עם ג'ון וול, ודפק את הוויזרדס שנים קדימה, כאילו, וויזרדס דפק אותם גם שם הוויזרדס, אבל ספציפית גם החוזה הזה דפק אותם. אז כאילו, אני אומר, בוא נקשיח טיפה את הקריטריונים פה, ולא, כאילו, כי נגיד, מה שקרה זה שקבוצות מפחדות לתת את הסופרמקס, לשחקנים בלבל הזה. זאת אומרת, ג'ימי בטלר, לא, כאילו, הבולס העבירו אותו בטרייד, מן הסתם, חלק מהסיבות זה כי הם לא רצו לתת לו את הסופרמקס. ואז תראה מה קרה להם מאז, כאילו הם...
זה מתקשר גם להתחלה של השיחה הזאת, על החשיבות של שחקנים באותה קבוצה, ואתה יכול לראות את הצד השני של זה, שדמיין לילארד מקבל 60 מיליון דולר לעונה בגיל 37, ואיכשהו זה רק פוגע בסיכויי האליפות של הקבוצה שלו. זאת אומרת...
זהו, בדיוק, אז זאת הנקודה הבאה, זאת הנקודה הבאה שלי, שאנחנו כאילו מאנישים את הקבוצות ואת השחקנים, על זה שהם כאילו, שהם יוצרים את הסינרגיה הזאת. כאילו ברגע שהוא חתם על הסופרמקס, זה תופס יותר מקום בתקרה, אז יש פחות מקום לחתים שחקנים אחרים, והסיכוי שלו לקחת לפות יורד. אני חושב שהרעיון פה צריך להיות שהדלטה של מה שהקבוצה הביתית יכולה לתת לעומת שאר הקבוצות לא צריך לחשב כנגד התקרה. כאילו זה צריך פשוט להיות כסף שדמיין לילארד מקבל, אבל כנגד התקרה זה עדיין חוזה מקס רגיל. כאילו אין סיב, וזה גם לא צריך לנדוד בעיניי בין קבוצות. כאילו אני חושב
שאם
מישהו חתם על סופרמקס, הסופרמקס הזה... הוא תופס רק בקבוצה שחתמת בה, כאילו, זה לא עכשיו בטרייד, משהו ש...
אז זה חוזר להיות סופר מקס רגיל.
אז זה חוזר להיות מקס רגיל. כאילו, כן, זה חוזר להיות מקס רגיל, כאילו, חוזר להיות 30% מהתקרה.
אני רוצה לראות אותך, אדם סילבר משכנע את השחקנים להסכים לזה.
כן, ה-CBA, זה, כאילו, זה יהיה תפסל, זה יהיה תפסל.
תראה, מפריע לי קצת, לא, אני אוהב את הרעיון של... לזהות, אני מזהה את הבעיה הזאת גם, שבגלל, אבל אני מזהה אותה ממקום אחר, עוד פעם אני פרו שחקנים, העובדה שאתה שם בכלל תקרה לחוזים אישיים, בעיניי הופכת את ה, בגלל שזו תקרה מלאכותית, היא גורמת לזה שיותר שחקנים יקבלו את את הכסף הזה, זאת אומרת לברון ג'יימס שווה הרבה יותר מ-35%, או לפחות ב-CO שווה 35%, הרבה יותר מ-35%, ובגלל שהוא לא מקבל אותם, אז פסקל סיאקם כן מקבל אותם, זאת אומרת, ככל שיהיה לך יותר השוואה של היכולת לעומת הכסף, אז המצב יהיה יותר טוב. אני חושב שאתה מנסה להשיג את זה, אבל אתה עושה את זה בעוד טלאי על עוד טלאי, במקום להסיר את את הטלאי הראשון. מה שהייתי מציע...
מה, ולעשות כאילו בלי קאפ?
בוא נראה, קודם כל כן, כאילו בלי קאפ אני בעד, כי למה, כאילו גם קאפ בעיניי הוא... זה, אבל אני מדבר...
אז אתה הופך להיות פשוט ליגה אירופאית, אתה הופך להיות הפרמר ליג.
כן, אבל אני חושב שאתה יכול...
מי שיש לו הכי הרבה כסף מנצח.
כן ולא, זאת אומרת, אני חושב שיש שם, יש הרבה מהקאפ, זאת אומרת, הרבה מה... לא חשוב. אני רוצה לדבר על הקאפה האישי. אם יש לך עדיין תקרת שכר, אבל אין לך תקרת שכר אישית, אז אתה תראה איך, איך הכסף מתחלק בצורה הרבה יותר אורגנית, שוויונית או, או טובה, לא שוויונית, הפוך בשוויונית, בצורה הרבה יותר טובה בין השחקנים. העובדה שהקאפ מלאכותי גורם לבעיה הזאת שאתה מציג, אם יהיה, ותקרת שכר באופן כללי, מעבר לזה שזה לא אמריקני ולא קפיטליסטי בכלל, אני כן אגיד שזה בדרך כלל שהתשובה היא, זה חוסך, כאילו, בדרך כלל שהבעיה שפותרים זה לחסוך כסף לבעלים, זה מה שקורה, כאילו. זאת אומרת, אם אמרנו יש תקרת שכר, אסור לבעלים להוציא מעל סכום מסוים, כנראה שהמטרה היא שהבעלים לא יוציאו סכום מסוים, ולא איזה עיקרון שוויון שהוא סופר מהותי לזה, אבל סבבה, אפשר לדון על קאפ קבוצתי, כאילו, ביום אחר. אני כן אוהב את הרעיון של להצמיד את הכסף לרמה, ולמצוא דרך לעשות את זה. אני לא רוצה שלילארד ירוויח 60 מיליון דולר בגיל 37 על דברים שהוא עושה היום, אני רוצה שהוא ירוויח אותם היום, ובגיל 37 ירוויח פחות בגלל שהוא פחות טוב, לצורך העניין. אנחנו ראינו את זה גם עם בלייק גריפין, וכל הדוגמאות שאתה אומר, שאתה מרפרר, הן מאוד רלוונטיות לכאן, והן תוקעות את הקבוצות בעתיד, וגם גורמות להם להיות מאוד מאוד זהירות בהווה, עם תחתנים שהם כבר טובים. אז, ואני מסכים עם זה. במובן הזה אנחנו על אותו צד.
יש.
יאללה, עכשיו קח אותנו.
תראו. אז...
מה ההצעה שלך? מה עכשיו אתה, מה הדבר שאתה היית משנה עכשיו?
אוקיי.
או אם יש לך עוד איזה בעיה שאתה רוצה להציף.
אני מחזיר אותנו לאורך של המשחקים עצמם, אני רוצה לקצר אותם עוד, ושוב אני בא, אתה אמרת בהתחלה להיות ריאליים, ושאסור לעשות דברים שהם זה, ואז אתה בא לי עם כל מיני הצעות מרחיקות לכת. אבל אני תנוע גם עם הבקשה הזאת, ואני רוצה להאיץ את המשחק על ידי זה שאנחנו מבטלים את כל הריוויוז, את כל הריוויוז.
וואי, יש לנו אוברלאפ.
חוץ מהצ'אלנג'.
יש לנו אוברלאפ.
יופי, סבבה, אז נוכל להתקשקש על זה. אני אציג את הניסוח המדויק שלי. אני רוצה את כל הריוויוז להוריד, ואני רוצה גם, אבל להשאיר את הצ'אלנג', וגם... את זה שהשופטים מופיעים מול המצלמה ומסבירים את ההחלטה, אני מת על זה, והייתי מוסיף בסוגריים שמתי שיש החלטה שהיא לא קשורה לאופי המשחק באופן ספציפי, זאת אומרת, האם הוא דרך על הקו כן או לא, מתי שאפשר להעביר את זה לסוקוקוס, לקביעה מרחוק, באופן שחוסך זמן, הייתי עושה את זה. זהו, אני חושב שזה חשוב, כי הריוויוז זה לא פסקי זמן בדרך כלל שמקבלים עליהם פרסומות. זאת אומרת, אז לא יהיה פה הפסד כספי לליגה, ואפשר לראות אותם עושים את זה, וזה פשוט פוגע כאילו בכמה שופטים טובים, ואני בסדר עם זה. כאילו, הסתדרנו יפה עם זה עד עכשיו.
אני הניסוח שלי זה להעיף את הריוויוז לכל הרוחות. זה הרי הניסוח שלי. לא מסוגל. כל פעם שסטיב ג'בי עולה... כמו שסטיב ג'בי עולה לדבר,
כן, שצ'יב ג'בי
אני פשוט זורק, אני רוצה לשבור את הטלוויזיה, אני רוצה לשבור את הטלוויזיה,
כן.
אני פשוט שונא את הריוויוז, וזה הדבר, אני חושב שהכי גרוע שיש בליגה היום,
כן.
וזה הורג את הקצב של המשחק, ואין לי בעיה, תטעו, כאילו, זה בסדר לטעות, קורה, שטועים, כאילו, לא צריך עכשיו, 10 דקות להרוג את המשחק, זה הורג את המשחק. כאילו, יש כבר פעמים שעושים ריוויוז, ואז המשחק חוזר, ואני לא זוכר בכלל של מי הפוזיישן.
כן, אני לא זוכר על מה
הרעב, ברמה הזאת.
על מה התווכחנו.
לא זוכר, כן, אני לא זוכר. מי משחק עכשיו בכלל? אני לא זוכר. כאילו, זה כל כך כאילו גומר את המשחק. גם, אני ממש זוכר, אתה יודע, שהתחלתי ממש להיות עכבר NBA, אתה יודע, במשקל כבד, אז כאילו זה היה אחרי הצבא כזה, חולדת NBA, ולפני שהתחילו הריוויוז, זה היה 2012, 2013, והיה ממש כיף לראות משחקים באותה תקופה, כאילו היית רואה משחקים, הכל היה זורם, כאילו היה טעויות, והיה טעויות קשות, כאילו היה טעויות, אני יכול לתת לך עכשיו דוגמה של קפתה לי לראש, מאוקלאומה סיטי נגד, אוקלאומה סיטי נגד הקליפרס, בפלי אוף של 2014, הייתה שם טעות שיפוט, לטובת אוקלאומה סיטי, כאילו, גרוטסקית ממש, וכולנו חיינו עם זה, כאילו זה, אתה יודע, היה מעצבן, דיברנו על זה 24 שעות, איזה טעות שיפוט נוראית.
ותשע שנים אחר כך, בפודקאסט.
Who gives a fuck, רק אני זוכר זה, תשע שנים אחר כך, כאילו.
היה גם חמאויות, אל תשכח רק טעויות. בשלב הזה זה גם הימורים. סתם, אני צוחק. אני איתך, אני מסכים.
אתה מרחיק את האוהדים מהמשחק, אתה מרחיק אנשים שלא נדבקו בחיידק, אתה מדביק להם חיידק נוגדן. זה נוגדן לכדורסל, הריוויוז האלה.
כן, אני מסכים. חוץ מהצ'אלנג'. זה כיף שמתווכחים, וזה כיף ששופטים צריכים כאילו עכשיו לשים את הכרטיס הזה, זה שיש רק אחד ממנו, אני מת על זה.
הצ'אלנג' יש בו גם אלמנט כאילו של לא יודע, כלכלה התנהגותית כזה, כאילו משהו מגניב כזה, שכאילו עכשיו, מתי אני משתמש בצ'אלנג'?
הצ'קלקה הירוקה הזאת, מה הקשר?
כן, וכאילו, אני מאתגר את השופט עכשיו, כאילו אני כאילו אומר, לא, אתה טעית.
גרוע בעבודה שלך.
הריוויוז, מה שמעצבן שם, זה שהשופטים לפעמים סתם שורקים משהו, הם סתם שורקים משהו, ואז הם הולכים לעשות ריוויוז, ואז גם כשהם הולכים לעשות ריוויוז, שנייה לי, באמצע רנט, אני חייב להמשיך, אורן, אל תפריע לי. כאילו, ברגע שהם עושים ריוויו, הם יכולים לשנות רק את מה שהם שרקו עליו. זאת אומרת, אם הם ראו שיש פאול, הם שרקו לכדור חוץ, והם ראו שיש פאול, הם לא יכולים שיהיה פאול. זה פשוט מטומטם. תפסיקו עם זה, ותנו לנו ליהנות מהמשחק, ובלי השטויות האלה, זה פשוט להעיף את זה לכל הרוחות. חייבים.
אהבת באוויר, אני איתך על הכל. אני לא רוצה להוסיף משהו, אני רוצה שזה יחקק בראש של ה... זה, אוקיי, תורי. אז אמרנו, זה הדבר האחרון שלי, נכון? גם לך היה כבר 3? רגע, וואו. טוב.
זה היה שלישי שלי, כאילו, זה היה לי את הלקצר ל-40 דקות, את הסופרמקס, ולהעיף את הריוויוז.
אוקיי, אז הדבר האחרון שלי, אני איימתי עליך לפני שהתחלנו להקליט שזה קצת יעצבן אותך, אז הדבר האחרון שלי, הפתרון האחרון שלי זה לפטר את ג'ייסון קיד. אוקיי? סתם. זה לא הדבר האחרון שלי. הדבר האחרון שלי באמת, זה...
כאילו זה אדם סילבר, אתה כאילו מפטר את ג'ייסון קיד.
אחי, אני חושב שהליגה תהיה טובה, אתה לא חושב. הדבר האחרון שלי, ודיברנו על זה שפחות, להגיד פחות משחקים זה לא ריאלי, ובואו נתמקד ברעיונות ריאליים, ואתה ראית שבאמת הייתי ילד טוב והייתי מאוד ריאלי, עד עכשיו, אבל הרעיון האחרון שלי הוא שיהיו פחות משחקים. ולא אכפת לי שזה לא ריאלי, כי אני חושב שזה עד כדי כך מהותי ועד כדי כך חשוב, ואני גם חושב שאנחנו מתקדמים ומתקדמות למצב שבו זה כן יהיה ריאלי, פשוט בגלל הבעיה שזה מייצר. ואני גם רוצה לייצר איזשהו פנטזיה, גם, אתה יודע, להביא את זה למציאות כאן מהפודקאסט הקטן שלנו פה, אתה יודע, to make it, להוציא את זה לעולם, אבל גם, לא שאנחנו הראשונים, אבל כן אני חושב שיכול להיות שהליגה מדללת את האיכות של המוצר שלה לרמה כזאת, שלא תהיה לה ברירה אלא לעשות, להשתמש בפתרונות קיצוניים, ואני גם מזהה את זה בתור הזדמנות. אנחנו רואים את הענקי ספורט, תקשורת קורסים, וגם חלק מה, כמו בלי ספורט, נכון? הליגה הולכת לקנות אותם כנראה, וזה הולך לתת לה, כאילו, למצוא איזשהו פתרון שהוא מאוד מקיף ל-16 הקבוצות שהחברה הזאת מייצגת בארצות הברית, או משדרת בארצות הברית, וזה יכול לתת לליגה כוח לעשות דברים שלא היה לה קודם.
עד קונטקסט למי שלא לא כן, מכיר, כן. בלי ספורט זה החברה שעושה את השידורי בית ל-16 קבוצות הפחות מעניינות. מי שמעניין יש לו הסכם, כן. זה כאילו הפייסרס ומינסוטה וכאלה.
מידווסט.
כאילו כל ה... נגיד הלייקרס יש להם כן. ערוץ משלהם, והנץ יש להם ערוץ משלהם ובלה בלה בלה. והם פשטו את הרגל, בלי ספורט.
כן.
ועכשיו...
הליגה צריכה להציל אותה.
חלק מה... חלק מהטרנד הזה שהטלוויזיה הליניארית היא מאבדת מכוחה.
כן.
למעט אירועי ספורט גדולים, אבל לא, אינדיאנה נגד מינסוטה זה לא אירוע ספורט גדול.
זה שלמה הליגה הולכת לקבל חוזה כפול במחיר ממה שהיא קיבלה שנה שעברה, למרות שהרייטינג יורדים, זה בגלל שהרייטינג של דברים אחרים יורדים עוד יותר מהר. אז הדבר האחרון כן. שנשאר לטלוויזיה ה... המסורתית זה האירועי ספורט ודברים שאתה חייב לראות בלייב כדי להיות חלק מהם, ולכן ההשקעה...
גם זה, כאילו אתה לא חייב לראות את זה בלייב.
כאילו כדי להרגיש חלק,
אתה יכול לראות את זה כאילו,
אתה יכול לראות את זה בטוויטר,
אתה
יכול להישאר להיות מחובר לטוויטר ולראות את הדנק בטוויטר בלייב או בשלוש שניות אחרי לייב, וזה נכון, וזה גם בעיה שלי גם מתמודדת איתה, אבל יש סיבה שספורט מקצועני ממשיך לקבל את הסכומים האלה, וזה בגלל שכל השאר שוקע אפילו יותר מהר ממנו מבחינת התפוסה. וזה לא, לאו דווקא.
אז אולי זאת, אז אולי עכשיו זאת הזדמנות, כאילו, כי החוזה טלוויזיה יהיה גדול, אז אולי זאת הזדמנות לעשות התיקון הזה, וזה לא יורגש כל כך בכיס.
שהדילול של הליגה, של המוצר, עדיין אין לו סינכרון עם הכסף שהיא מקבלת. זאת אומרת, עדיין יש לה איזשהו הזדמנות להציל את עצמה לפני שיהיה מאוחר מדי. ואני חושב שכאילו, קברניטי הליגה מבינים באיזה סיטואציה היא נמצאת, והעובדה שכוכבים לא, כאילו, האי ודאות של מתי כוכב ישחק או לא, היא מספיק חריפה עכשיו, בשביל ש... בשביל לחשוב על פתרונות קיצוניים. ו... וזהו, אז זה הפתרון שאני מציע. אני חושב ש... כאילו, השאלה שלי קודם, האם הצלחתי לשכנע אותך שזה מספיק ריאלי בשביל להעלות את זה כאן בתור פתרון?
אתה לא צריך לשכנע אותי, אני כאילו... אתה אומר אם זה ריאלי? אני לא חושב שזה ריאלי.
כאילו, האם נוכל להגיע למקום שזה יהיה ריאלי, נגיד בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש?
אני חושב שה-NBA יגיעו... אם הם, בוא נגיד, אני מסתכל על, על ההיסטוריה של, של חברות שמטרתן היא רווח. ולרוב הן לא עושות צעד מקדים, הן מזהות, הן לרוב, גם הן מזהות בעיה שאומרים, אוקיי, בעתיד אולי זה יפגע לנו בהכנסות, הן לא עושות צעד מקדים כדי לפתור את זה. כי מכמה סיבות? אחת, לא בטוח שזה יקרה. כאילו, לא בטוח ש, ש, שההכנסות העתידיות של הליגה ירדו. יכול להיות שיקרה משהו, וה... לא, אבל כאילו,
כן,
זה לא, אתה רואה,
לא,
זה, לא פוגע אבל... לך, זה לא פוגע להם בחוזה טלוויזיה.
זה פוגע להם, ב... זאת אומרת, פרסומות הן פחות אפקטיביות, יש לך נתונים שמראים שהנוער הולך למקום שהוא הרבה פחות מחויב לספורט, רק...
אין בעיה, אבל כמו שאתה אומר, אין לזה...
משחקים שלמים.
אין לזה קשר, אבל עדיין... אין לזה קשר עדיין עם, עם השורה התחתונה.
כן, אבל אתה צריך להיות עיוור או לעצום עיניים בכוונה כדי לא לראות איך זה בעיה, כאילו איך זה הולך להיות בעיה בעתיד.
זה בעיה, אבל אני רק אומר, זה לא בהכרח...
אפילו לפחות צעירים אי פעם יש כבלים בכלל, כאילו, זאת אומרת, החוזה טלוויזיה האלה בסופו של דבר גם אפילו לא יהיו, כאילו בהכרח מי שישלם אותם.
לא, אני איתך, אני פשוט שם את עצמי בנעליים של מישהו שמקבל החלטות בתור NBA, ואומר, אוקיי, עכשיו אני צריך לקבל החלטה של תעלה לי, לא יודע, נגיד, בוא נגיד, סתם מספר, 300 מיליון דולר עכשיו הולכים לפח, כי אנחנו מקצרים את העונה, זה בטח יהיה יותר, אבל סתם אני זרקתי מספר כלשהו, ושהוא גדול. ואם אני אומר, אוקיי, אני מוותר על 300 מיליון דולר, אני צריך לעשות איזשהו חישוב שאומר לי איך אני, למה זה חכם, ולמה זה הגיוני שאני מבטא על 300 מיליון דולר.
למה זה פולי את הכסף, למה זה השקעה ולא הפסד.
כן, כאילו, איפה מודל שמראה איפה ה-300 מיליון דולר האלה מחכים לי בקצה, ה-300 מיליון דולר פלוס, כי אני לא עושה זה רק בשביל לעשות
את זה. קל מאוד לצייר את המודל הזה, זה מאוד ברור איך זה עושה. אתה, יש לך, הדילול נעצר, יש לך יותר כוכבים שמשחקים ביותר משחקים, היוקרתיות של כל משחק עולה, אתה יכול לגבות על כל משחק הרבה יותר כסף, במיוחד בטלוויזיה ולא רק, לא רק במגרשים, ויש לך פחות פציעות, ויש לך פחות הפסד של משחקים, כאילו גם מהצד הזה, העונה הרגילה חוזרת להיות רלוונטית, יש לך יותר אוהדים מחויבים, כרגע אם אני אוהד של דאלאס, אני לא רואה 82 משחקים של דאלאס, כאילו בעונה, אני לא רואה 20, כאילו גם, גם מישהו שהוא אמריקאי, הוא לא הולך להשקיע 12 שעות משבוע שלו, בלראות את הקבוצה שלו משחק, כאילו אין דבר כזה, אתה עובר למודל שהוא הרבה יותר דומה ל-NFL, מאשר ל-MLB, זאת אומרת לפוטבול, מאשר לבייסבול, שיש פחות משחקים, והמשחקים שווים יותר, זאת אומרת כל משחק הופך להיות, הרבה יותר קרטי מהבחינה הזאת, אתה מדבר על הכסף שאתה זורק לפח, אני אומר, זה אפילו לא בהכרח חייב להיות כסף שאתה מפסיד, זאת אומרת, אם דיברנו על סמוטינג, בתור פתרון ריאלי לגבי הכסף שנכנס, נכון? אולי גם יש אפשרות לקבל איזושהי הלוואה, על סמך זה שהמוצר הולך להשתקם בערך שלו. כל אלה סיבות כאילו לעשות את זה. ושוב, אני מדבר פה מהתחת, כן? אבל ברור כאילו למה שהשחקנים אין להם אינטרס בכלל כאילו לחשוב על זה, בגלל שהקריירות שלהם קצרות, והם לא רוצים שיעשו את הניסוי הזה על הגב שלהם, ואת כל ההפסדים יקרו בשנים שהם בקריירה הקצרה שלהם. והבעלים שכאילו חלקם זקנים והקריירה שלהם קצרה בעולם מלכתחילה.
כן, אבל יש סיבה שהם יש קבוצת NBA, כי הם פאקינג תאווה בצע.
בדיוק, אתה לא מגיע להיות עשיר ברמה הזאת אם לא אכפת לך מכזה, ואנחנו רואים שהם לא תמיד פועלים מהאינטרס הכי בריא של הליגה בטווח הרחוק, הרבה פעמים על חשבון הטווח הקרוב. זה ברור שזה לונג שוט, אבל אני מנסה לייצר עולם שבו זה משתלם לשני הצדדים האלה, לבלוע את הגלולה הזאת, בהנחה שיכול להיות שהיא אפילו לא תהיה כל כך מרירה, זה מה שאני מנסה להגיד.
הלוואי, אני באמת מייחל שזה יקרה, כי גם 82 אין בזה שום היגיון, זה לא מתחלק ב-30, זה לא כאילו,
אין לזה שום כאילו. גם צריך לדבר על דפי הסטטיסטיקה בהקשר הזה, שזה גם כן בעייתי כאילו מהבחינה הזאת, אבל כאילו כבר דילגנו על השאלה.
אבל זה כאילו שוב, בעיניי זה כאילו יותר בעיה שהיא במעגלים שלנו, וב-90% מהאנשים שהם casual fans, לא כזה יטריד אותם ש... אוקיי, אז הסטטיסטיקות של יוקיץ' הם, השחקן שהוא eligible להיות ה-points per game leader, זה יהיה 50 משחקים ולא 65, לא יודע מה.
כן.
שוב, אני כאילו, אני מאוד מקווה שבליגה כן יבינו שבטווח הארוך זאת בעיה. אני חושב אבל שמההיסטוריה שאני רואה של חברות שהן, מסתכלות על השורה התחתונה שהיא רווח. אני אתן לך דוגמה מהעולמות שלי. כאילו, עבדתי בחברה כלשהי, אני לא אגיד את השם, והיה כאילו משהו שעשינו בעבר, שהוא לא היה, כאילו עשינו איזשהו תרגיל פיננסי כזה, על היוזרים שלנו, והקדמנו כאילו תשלומים מהיוזרים, בשביל לקבל כאילו, כסף יותר מוקדם, אתה יודע, ואז כאילו, אתה סוגר את הריבון, פתאום עם איזה בוסט של כסף. ואז כאילו, היה המון המון יוזרים שכאילו, רצו לבטל. ואז כאילו, כשהם מבטלים, אז היינו עושים להם, אוקיי, אתה תקבל, כאילו, רצו לקבל ריפנד, כאילו, על זה ששילמנו. אוקיי, אתה תקבל את הריפנד עוד חודש. סוף הריבון. חודש, זה כבר אחרי כן, זה כבר אחרי הריבון. ואז היה המון המון אישוז עם ספורט הזה, כאילו הריוויוז על המוצר היה מאוד 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 שליליים, mm-hmm. כי כאילו, מה אתם okay. מניאקים, כאילו אתם דופקים אותנו בחודש. Okay. והיה ברור לכולם שצריך להחזיר את זה כאילו להיות, פשוט להחזר מיידי, כאילו אתה לא רוצה את זה, סבבה, תקבל את הכסף חזרה, לקח יום יומיים עד שהבנק מחזיר לך, אבל כאילו זהו. Mm-hmm. ולא תחכה חודש סתם, כי החלטנו. Okay. ולא עשו את זה. פשוט לא עשו את זה, כי זה היה משמעות של איזה מיליון דולר, שהולך, שפשוט כאילו נעלם באיזשהו חודש. ולא עשו את זה, ואני זוכר שבאותו רגע כזה, אתה יודע, משהו במעטה התמימות שלי כזה נשבר, ואמרתי, אוקיי, זה הכל באמת כסף, כאילו, זה, כאילו אין באמת שיקולים מעבר לזה. אני חושב שה-NBA, אני רוצה להאמין שיש עוד שיקולים, כי זה באמת ספורט שמשפיע על קצת יותר אנשים, זה עסק שמשפיע על קצת יותר אנשים מהעסק שעבדתי בו, למרות שגם העסק שעבדתי בו משפיע על הרבה אנשים. אז מעניין אותי כאילו לראות איך הם מסתכלו על הבעיה הזאת. אני לא אופטימי, אבל אני מקווה שכן.
זה צעד גדול מאוד יהיה לקצר את המשחקים. אני כן חושב שזה...
זה צעד שמשנה כן, את,
כאילו מזלזל
את הענף. משנה את הענף.
חד משמעית, ואני אשמח לראות את זה.
אני חושב שהוא צריך לקרות, אבל אני פשוט לא אופטימי שהוא יקרה.
כאילו מתישהו, אני רוצה להאמין, שזה יהיה מספיק מובן מאליו שאין פתרון אחר, ושזה כולן, כאילו יש קונצנזוס מספיק רחב סביב זה, שהם ימצאו דרך להלוות לעצמם את הכסף הזה מראש, ולהשיג אותו בחזרה בעלאת היוקרה של המוצר, ועלאת כאילו, בטרם המוצר נשחק כיום. כאילו קצת חשבתי על זה כמו זה שאני לא יודע באיזה מדינה באירופה זה היה, שהיה איזו הצעה של שבוע עבודה מקוצר, והמשכורות נשארות אותו דבר, אתה מכיר את זה? וכאילו דיברו על לעשות עכשיו שבוע של 4 ימים, והשאלו, כן, אבל מה יהיה עם המשכורות שלנו? לא, לא, אתם תקבלו את המשכורות שלכם, פשוט יהיה לכם עוד יום לבזבז את הכסף הזה כדי להצים את הכלכלה מבחינת. זאת אומרת, אולי יש שם איזשהו פתרון קסם כזה שיאפשר לכל הבעלים החמדנים לקבל את הכסף שלהם עכשיו. נגיד, מה עם טרנר, כאילו מה עם, לא חשוב, קיצר, הרי לכולם זה משתלם, זאת אומרת, גם למי שמשלם ל-NBA על השידורים האלה, יכול להיות שכאילו, שזה הפתרון, קיצור.
הלוואי.
הלוואי.
MVP השבוע?
MVP השבוע. היום פעם ראשונה בהרבה זמן, ב-MVP השבוע פתחתי דף של סטטיסטיקות והסתכלתי מה קרה השבוע, ואז נזכרתי, ג'ואל אמביד, כאילו, זו תשובה מאוד קלה פעם.
נראה לי שאמביד הוא המנצח, הוא כאילו
המוביל שלנו.
לא יודע, אם מישהו עוקב.
אף אחד לא.
אם מישהו עושה סטטיסטיקות של MVP השבוע. נראה לי אמביד מוביל, אם היינו עושים.
אבל בצדק, נתן בראש, גם סטטיסטיקות מדהימות, גם סל ניצחון מהמם מול פורטלנד, פשוט רציתי לוודא שזה קרה השבוע, ווואלה. מה, אז יונס, גם אתה?
בא לי לתת כבוד לקליי.
אוקיי.
כאילו זה לא בדיוק רק על השבוע האחרון, זה יותר כזה על החודש האחרון.
מפעל חיים.
פשוט זה הסתיים עכשיו כזה עם, אתה יודע, עם ההופעה הזאת, עם השלשה הזאת על בוקר, הלילה. עם 33 נקודות בחצי הראשון והשלשה הזאת בסוף.
יש שחקנים שיותר כיף.
שזה ההיט-צ'ק, הכי היט-צ'ק שיש.
יש שחקנים שיותר כיף לנקנק מאשר דווין בוקר, אני לא חושב, כאילו אולי
טרי... לקליי בטוח שלו. אני חושב שקליי הכי נהנה לנקנק את דווין בוקר.
קליי, הוא מוכן לתת עונה של הפסדים, הוא מוכן להפסיד 82 משחקים בעונה הבאה, בשביל שיהיה לו משחק כזה מול בוקר. זה הנהדר.
כן. תשמע, ב-15 משחקים האחרונים הוא 25 נקודות למשחק, 47% מהשדה, 43% מהשלוש, כאילו ריבאונדים, אסיסטים, הגנה סבבה, כאילו זה נתונים יותר טובים מג'יילן בראון באותה תקופה, כאילו הוא פשוט נראה טוב מאוד בתקופה הזאת, והוא השאיר את הווריורס מעל המים כשסטף לא היה. אני כאילו, ואתה יודע, ותמיד יהיה לי פינה חמה בלב לקליי, גם כי הוא סוג של ה-unsung hero, אני חושב, של השושלת הזאת. כאילו, אני חושב שדריימונד, כולנו אומרים, הוא השחקן הכי חשוב של הקבוצה, לב הפועם, וסטף הוא סטף, ואפילו איגודלה, אתה יודע, יש לו את הפיינלס MVP, וקליי הוא כזה, הוא פאקינג החמצן של הדבר הזה, כאילו, עם כל הספייסינג שהוא נותן להם, והיכולת קליעה משוגעת שלו. והוא גם בסופו של דבר חתום על ה... משחק אולי הכי גדול עם ה-41 נקודות מול ה-KC. אז אני פשוט חייב, אתה יודע, עם כל הפציעות שלו, ואני רוצה לתת לקליי, כשמישהו יעשה את הסטטיסטיקות בסוף העונה, אני רוצה שלקליי יהיה לפחות...
יפה לך.
כל אחד.
אני אגיד, אני אוהב את קליי מאוד מהסיבות שאתה מתאר, אני מעריך את קליי, אבל אני כן חושב שאני יותר סקפטי לגביו מאחרים, גם אחרי הפציעה, וגם לגבי כל המסביב של המשחק שלו, שהוא מעבר לקליעה. אני חושב שהוא נהדר כשחקן, וגם אני חושב שלגבי הפציעה, הייתי סקפטי לגביו, כי ראיתי אותו מנסה למצוא את הזון הזה, במשך כל כך הרבה פעמים, ומוכן לקחת זריקות שהן באמת נוראיות, כדי כאילו למצוא את הפלואו הזה, והתחושה שלי הייתה, אולי זה פשוט היו המשחקים שאני ראיתי, אבל התחושה שלי הייתה שזה קצת נוצר שם איזה מלכוד אנטואן ווקר כזה, שעל כל שלשה שהוא קולע זה לוקח 3 רעות, או משהו כזה, ועל כל 3 משחקים, על כל משחק טוב מאוד של כל 40 נקודות, יש לך 3 משחקים של 7 מ-25 מהשדה או דברים כאלה. אני חושב שאני טועה, ואני חושב שהסטטיסטיקה של העונה היא נהדרת, כמו שתיארת בחודש האחרון וזה, זאת אומרת, הוא חוזר לעצמו מבחינת הקליעה שלו, והחשיבות שלו לפלואו של גולדן סטייט, ואני חייב לתת לו קרדיט שלא נתתי לו קודם. אני כן חושב שהוא נחלש קצת בהגנה, ואני כן חושב שהוא מרוויח המון מהסיסטם של גולדן סטייט, ואם פעם היה את השיחה הזאת של איך קליי יראה בתור, בתור הכינור הראשון, אני לא יודע אם יש מושג כזה, כינור, כינור שני יש, אבל כינור ראשון, אז, אז זו שאלה אחרת, בקיצור, אני רוצה להגיד...
איך יודעים מי הכינור הראשון ומי הכינור השני? כאילו הכינורות, יודעים?
נכון.
שם כינור ראשון או כינור שני?
אני לא יודע, יכול להיות שמתי שיש סולו, אז זה הולך לכינור הראשון. יכול להיות שככה.
כשמייצרים את הכינור, יודעים אם הוא הולך להיות כינור ראשון או כינור שני?
לא, לא, זה תלוי נראה לי בכנר. אולי צריך להיות כנר ראשון, כנר שני, לא חושב. אז קיצר, אני אוהב את קליי, אני נותן לו עכשיו קרדיט שלא העזתי לתת לו לפני שדיברת על זה, ועם זאת, הוא כבר שומר רק על סמול פורדים בהגנה, מזל שיש את ויגינס, ואגב, בנימה זו, איפה ויגינס, ו...
שיהיה בריא, לא יודע, כנראה משהו עובר אצלו במשפחה שלו.
לא, זה לא אצלו ממה שהבנתי, זה בקרבתו, אבל יאללה.
כן, זה כאילו, זה מסוג הדברים שאתה יודע, אם לא אומרים כלום,
זה
כנראה לא טוב.
כן, כן.
אז כנראה כאילו הוא צריך את הזמן הזה, אז...
לא, לא, אני לא בביתנות, סתם אני כאילו מתגעגע, לא מאמין שאמרתי את זה על ויגינס, ועם קליי, קיצור, זה כיף, שאפשר לשים את הפציעה הזאת מאחוריו, כי הוא כמעט 3 שנים לא שיחק, זה פשוט מדהים.
כן, 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 זה ממש כיף שכאילו קליי, כמו שאמרת, הגנה לא אותה הגנה, ובסדר, אבל הוא חזר להיות...
כן.
כאילו היה איזה סכנה בתחילת העונה, היה לו בחודש הראשון הוא קלה איזה 30% מהשלוש, כאילו, וזה רק באמת זריקות נוראיות, אמרת, יש מצב שכאילו זה נגמר,
כן.
וזה לא ככה. יאללה, אנחנו נראה לי... זה הזמן להיפרד.
נראה לי גם.
תודה לכם שהייתם איתנו בפרק ה-24 של 7 שניות או יותר. וואו, זה מתקדם מהר הדבר הזה. ואנחנו נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.
ביי ביי.